האלם מצוי, מצד שני השכחה, מצד שני הם גלויים ומפורסמים פרסום גדול. איך יכול להיות דבר שמפורסם פרסום גדול ובכל זאת האלם ממנו מצוי? איך זה משתלף? איך זה יכול להיות? אם זה מפורסם, איך אנשים שוכחים ולא יודעים? מה אתם תרצים לעצמכם על זה?
מהרגל שלהם, לא שוכחים, לא
מעינים בזה. מילים אחרות? מילים אחרות? מה אתם עוסקים בזה? זה נמצא אצלם בתת מודע, הם לא חיים את זה. זה לא נוכח בחיים שלהם, כולם מבינים כמה, יש כל מיני ערכים שהם חשובים, אבל האדם לא משקיע את זה, הוא שטף החיים, גורם לו לשכוח מהדברים המשמעותיים והמרכזיים האלה. זו ההבנה הפשוטה, שכולנו מבינים, נכון? הרב פה במוסר אביך, מסביר, נקודה, הסתכלות יותר עמוקה על הדבר הזה, ואנחנו ננסה גם להוכיח אותה. מדי באמת עניין העבודה בכלל, והעירה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. זה היסוד שאנחנו רוצה לומר פה, המסר שהוא רוצה להעביר פה. הרמח"ל לא התכוון לומר שאנשים לא זוכרים את זה ברמת הזיכרון. לא זאת הכוונה. הכוונה של הרמח"ל, שאנשים מכירים את זה, אבל הכרה שטחית. כן, הלשון של הרב פה, הם מכירים את הדברים רק את ידיעת השם, מכירים את הכותרת. אבל לא יודעים מה השם הזה תומן בתוכו, מה המשמעות האמיתית של אותו מושג שהם מנסים לברר ולחיות אותו. זה בעצם ה... וזה צריך להוכיח את דבר הרמח"ל, לכאורה, איפה זה עולה ברמח"ל? לכאורה זה לא... פסיעת ישרים לא באמת קטע, כאילו, איפה זה מוזכר? לכאורה זה נראה, כאילו אנשים שוכחים את זה. הלשון, האלה ממצאו לשכחה רבה. אז שוב, אני חוזר. הרב מסביר פה שהידיעה היא, כן, הם באמת ידועים לכל, הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. במילים אחרות, כדי להתחיל להתקדם עבודה מוסרית, הרוחנית, אדם צריך להתחיל להעמיק ולהבין יותר טוב מה מדובר. ולא רק להתלהב או להכיר את הדברים. להכיר זה לא מספיק. לשנן זה לא מספיק. הנקודה היא איך אני מתחיל להבין יותר טוב לעומק את מה שחזל דיברו עליהם. וכשאני מבין יותר טוב לעומק מה שחזל דיברו עליהם, אני יכול גם, אתם מסוגים שאני יכול גם באמת להתקדם בעבודת השם. זה בעצם... ניתן לזה ראייה. לכאורה, מי אמר שזו שכחה? מי אמר שהרמח"ל התכוון לשכחה? אולי באמת הכוונה ברמח"ל זה שכחה? מישהו יש ראייה ל... מכירים את ההסבר הזה של הרב קוק? מכירים אותו? אז יש אפשר... מי אמר, אולי הרמח"ל התכוון לשכחה? מאיפה הרב קוק פה מוציא כל מיני תובנות ביחס לזה שצריך להעמיק בדברים הרוחניים? איפה זה כתוב? אז יש פה ראייה די ברורה לזה. בהמשך כותב הרמח"ל, על זה שנכון שמי לומד את ענייני המוסר והעירה? רק הלא חכמים. והחכמים לא עוסקים בזה. אבל יש כאלה שלומדים את המושגים האלה, נכון? וכותב הרמח"ל, אולם תולדות מנהג הזה רעות מאוד לחכמים אלא בלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר חסידות האמיתי, ויקר מאוד למצוא אותו בעולם, כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. יחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם בו. אנחנו רואים... אומר הרמח"ל, שיש אנשים שלומדים את העניינים האלה. הם לומדים ספרי מוסר, ועסוקים בכל האימות האלה של חז"ל, ובכל זאת הם לא מתקדמים. למה? כי הם, אומר הרמח"ל, כי זה לא מספיק ללמוד אותם. כשאלו מספיק חכמים לומדים את זה, זה לא באמת תקדם אותם. הם לא באמת מתקדמים, זה לא באמת בונה אותם. רואים מפורש, את ההגדרה של הרב קוק פה בתוך דברי הרמח"ל. שזה לא מספיק רק ללמוד, כי אתה יכול ללמוד, אתה יכול לצטט ציטוטים מאוד מאוד יפה. אם אתה לא מבין את המשמעות של הציטוטים שאתה מצטט, אם אתה לא מעמיק בהם, הם לא יזיזו בך שום דבר. כן, נכון? זה די מפורש. מהרמח"ל עצמו. זה לא, לכן צריך לומר פשט. ודאי שהרמח"ל גם מתכוון לפשט, שזה גם עניין של שכחה. ודאי שזה גם עניין של שכחה, זה גם נכון. גם שכחה, אבל לא רק שכחה. שכחה זה רמה ראשונה. דבר שני, אומר הרב, זה שאני מבין את הדבר, אומר את הדבר רק בידיעה כללית ולא מבין את הדבר לעומקו, זה משאיר אותי באותו מקום רוחני מוגבל ומצומצם. כן. הלשון של... אז בואו נראה את הדברים שוב. הנה באמת עניין העבודה בכלל והעירה והאהבה והדבקות ידועים לכל, מי לא יודע את זה? מי לא יודע שצריך לראה את הקדוש ברוך הוא, ולאהוב אותו, ולדבק במידותיו, וכולנו מכירים דרשות מפורסמות, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. ניתן דוגמה את המושג יראה. ניתן דוגמה את המושג יראה. מה זה יראה? מה זה אומר יראה? אז יראה, זה... כן, מה מזכיר לכם? מה מצטע לכם? יראה זה פחד. יש אלוקים, גדול. כן, ויש המון ממרות של חזן, שמות מפחידות. כן, על גיהנום, ועל אש הגיהנום, ועל מי שעובר על עבירות כאלה, עבירות אחרות, ואיזה דברים נוראים, אז זה סוג אחד של יראה. יראה שהיא יראה, נקרא לה, כאילו, יראת העונש. כשאני חושב עכשיו על אלוקים, מה זה עושה לי? גורם לי תחושה של פחד. אני פוחד, אני מפחד איזה עונש יכול לנחות עליי אם אני אעבור את העבירה ואני אעבור לציווי שאלוקים אמר לי. זה אפשרות אחת. רק מה, והאם היראה הזאת אין לה מקום? לכאורה יש לה מקום. זה אמיתי או לא אמיתי שאני אעבור על ציווי האלוקי? אני אענש. מה חז"ל סתם אמרו? ברור שזה אמיתי. מה שהם אמרו הוא נכון. הוא קיים. רק מה הבעיה? הבעיה... שתשימו לב מה עשיתי, לקחתי את הקדוש ברוך הוא והפכתי אותו להיות איזה רודן אכזר, כאילו מה אני מצייר לעצמי כשאני חושב על הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת? יש כאילו, יש הקדוש ברוך הוא, יש סדאם חוסיין, יש איראן, חיזבאללה, זה נראה לי תחת אותה כותרת, ככה אני אסתם לקדוש ברוך הוא. אם אני נשאר רק שם, אני בבעיה. אני אגיד לכם יותר מזה, אם אני נשאר רק שם, יכול להיות שיהיו דורות שקצת השתכללו וכבר יגיד, וואלה, לא מפחיד אותי. כאילו, מה אתה מהם עליי? לא מפחד. וגם בדורות שלא השתכללו וכבר מסתכלים על דברים אחרת. כאילו, בעצם, לצפות שהאדם, בעצם אנחנו מבינים שהרמה של עבודת השם של אדם, שזה כל עולמו, תהיה ברמה מאוד מאוד נמוכה. הוא יעשה בדיוק כמו שצריך ולא טיפה מעבר. הוא בתוך הלב, לא יודע כמה הוא באמת ירצה את זה, באמת. הוא אומר, פשוט אין ברירה, אני חייב, אם לא, יש השלכות למה שאני עושה. זה בעצם הרמה הפשוט, הבסיסית של יראת העונש. אם אני נשאר שם, אז ממילא העבודה הרוחנית שלי תהיה במקביל לאותם עבודות שהבנתי. אבל יש יראה אחרת. יש אפשרות להבין את המושג אחרת, את המושג של היראה. מה זה יראה? כן, יש יראה אחרת, שגם בה אני מרגיש. גם היא מצמצמת אותי, גם מולה אני מרגיש קטן, אבל אני לא מרגיש קטן מפחד, אני מרגיש קטן כי אני מרגיש שאני עומד מול גודל. זה בעצם יראת הרוממות. אני מרגיש מול גודל, אני לא צריך עכשיו, זה לא כי הגודל זה מאיים עליי, לא כי הגודל זה מסכן אותי, כי אני מרגיש מול הגודל הזה קטן ואני רוצה, ואני מרגיש התבטלות כלפי הגודל הזה. כן? ככל שאני מרגיש יותר שייך לגודל הזה, זה מאוד מאוד חשוב, כן? נכון, ניקח לדוגמה של שחקני כדורגל. כן, יכול להיות איזה ילד קטן שרואה איזה שחקן כדורגל ברחוב, וכולו מתחיל לראות, והוא רוצה חתימה, נכון? הוא רואה התלהבות, רוצה חתימה, וכולו מתרגש, הוא בא להוציא מילה ולא יצא לו, הוא מרגיש מה? מרגיש יראת הרוממות. למה מרגיש יראת הרוממות? עכשיו, כדי להגיע ליראת הרוממות, זה גם דוגמה, איך גם בתוך יראת הרוממות יש כל מיני סוגים שונים. יראת הרוממות שלי כלפי הקדוש ברוך הוא תהיה שאני אברר את המושגים שלי בצורה שרוממות תהיה ביחס הקדוש ברוך הוא. כן, יכול להיות אדם, כן, כאילו, אם, אני מקווה שגם אתם, אבל אם לא יודע מה, אם אני, יבואו לי איזה מישהו, איזה איש עשיר, מאוד מאוד עשיר, וישב לידי, אני לא רגיש שאתה רוממות. כאילו, בסדר, אז מה, אתה עשיר, מה זה אומר כלפיך שאתה עשיר? אבל אדם שמאוד מאוד מעריץ כסף, שמאוד מאוד מעריץ כוח, שישב מול האדם הזה, מה יקרה לו? הוא ירגיש יראת הרוממות. כן, שים איזה סבתא מרוקאית ליד הבבא סאלי, מה היא תרגיש? יראת הרוממות מטורפת, נכון? כי מבחינתה, הבבא סאלי זה רוממות. הבבא סאלי זה רוממות, אין יותר רוממות מהדבר הזה מבחינתה. בעצם רוממות תלויה במה זה רוממות בשבילי, בחיים האישיים שלי. נכון? מסכימים איתי? וכדי ליצור את הרוממות ביחס לקדוש ברוך הוא, אני חייב מה לעשות? לפתח את המושגים שלי, להבין איך אני מסתכל על הדברים, כשאני מסתכל על דברים בצורה מסוימת, אז אני אגיע לרוממות. כן, אם בשבילי שיא החסד זה רוממות. שיא האמת, שיא הצדק. כן, אם אני מבין את המושגים האלה, אם זה רוממות בשבילי, ואני מבין שבקדוש ברוך הוא זה קיים בשיא השלמות, אני אגיד שאתה תחושת רוממות?
של להעריץ.
זה להרגיש קטן ליד הדבר הזה. אבל פה אני מוסיף עוד נקודה חשובה. ככל שאני יותר שייך לאותה נקודה של רוממות, ככה תהיה רוממות יותר נכונה ויותר אמיתית. משתי סיבות. כן, נתנו את הדוגמה. כן, ילד ש... איך אני מרגיש באמת שייך, כאילו, את הרוממות הזאת? אני גם מבין אותה, אני גם משתייך אליה. איש עסקים מאוד רציני, שרואה פתאום איזה איש עסקים הכי בכיר שיש, מרגיש את התחושת רוממות. ילד שכל היום משחק כדורגל ורואה כדורגל, כשהוא רואה את השחקן כדורגל, הוא מרגיש תחושת רוממות. כן? למה אני אומר את זה? כי יש פה שתי נקודות חשובות. נקודה אחת זה... זה בעצם, הרוממות תלויה בכמה אני שייך לזה. דבר שני, הרוממות מתבטא בצורה הכי יפה כשזה גם חלק ממני. כן, יש מושג כזה של הרב בעולת ראייה, אומרים את זה, כן, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אני יכול להיות תמיד, אם היראה היא פחד, מישהו מסוגל להיות בפחד 24 שעות ביממה? אין הרבה אנשים שמסוגלים להיות ככה. מסוגלים להיות בפחד 24 שעות ביממה. הם סיפרו לי על הרב שטיינמן, מה? במיוחד לא בדורנו. סיפור לי הרב שטיינמן, שהרב שטיינמן, כשהוא היה אומר את המילה, שומע את המילה גיהנום, הוא היה רועד. אז סיפר לי מישהו שמטפל בכל מיני אנשים דת חרדים, שהם ניסו לחכות את הרב שטיינמן, וחשבו שכשהם שומעים גיהנום הם צריכים לרעוד, זה גרם להם סיבוכים נפשיים. הם עמדו את השפיות, מרוב הגיהנום המשובש הזה שהם בנו לעצמם. אז לסיכום, זו דוגמה אחת. עכשיו, איפה אנחנו צריכים להיות? בירת הרוממות? קשה להחזיק כזה גודל כל הזמן. בירת העונש? זה קטן לי. אנחנו איפשהו על הציר. אנחנו איפשהו על הציר. בין עירת העונש, לירת הרוממות, והעבודה שלנו היא כל הזמן להעמיק את המושגים, ככל שאני אעמיק את המושגים, ואני אבין יותר טוב את העירה, ואני אשתייך לזה יותר, אז העירה שלי תהיה גדולה יותר. תהיה מרוממת יותר. ואם אני אשאר בעירת העונש, אני בחיים לא אגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות וברוממות. בעצם המפתח הוא בעצם היכולת שלי בעצם להתחיל מתוך זה שאני מרומם את המושגים שלי, להתחיל להשתייך לעירה העליונה יותר, השלמה יותר. ולא לעירה החלקית, המצומצמת, שמשאירה אותי גם במקום מאוד מאוד נמוך. כן, וזה נכון ביחס לכל מושג רוחני, נכון ביחס לעירה, נכון ביחס לאהבה, ביחס לכל מושג רוחני. הרב חל פה גם נותן דוגמה מאוד יפה לבלבול שיש אצל בני אדם. תראו מה הוא כותב. עד שידמרו בני אדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה. וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, ותבילות קרח ושלג, כולן דברים אשר הם שכן לך בהם, ואין הדעת שוקטה. יש פה הרבה דוגמאות שהם איך בני אדם טועים ביחס לחסידות. דוגמה ראשונה, מה זה חסידות? אמירת מזמורים הרבה. אדם שכל הממלמל. כן, זה צדיק, זה כל היום ממלמל, מלמולים. מה הוא מבין? הוא לא מבין, לא משנה, אבל הוא צדיק כזה, כל היום ממלמל. כן, אדם שממלמל, מדבר הרבה. כשאתה אומר הרבה מזמורים, אתה כנראה פחות מבין אותם, נכון? כאילו, עזוב, זרוק את השכל. זה חסידות. העיקר, אתה כל מיני דיבורי דבקות כאלה, יחס הקדוש ברוך הוא. וידועים ארוכים מאוד, דלקות את עצמי כל היום, אני לא בסדר, אני על הפנים, צריך לחזור בתשובה. כן? צומות קשים, לשבור את הגוף. תבילות קרח ושל... כן, תבילות קרח ושלג, לשבור את החושים. שוב, כל אלו אומר הרמח"ל, רחוקים מאוד מהחסידות. כשאתה לא מבין לעומק, אתה תמיד תמיד נשאב לחיצוניות של הדברים. אתה במקום לתפוס את היראה בדבר הצד הגדול, תגיד מה זה יראה? כמו שאני מבין בצורה פשוטה, מה זה יראה? מה זה מפחד מהבוס שלי? זה פחד שהוא יפטר אותי. מה זה מפחד? זה יראה. כשאני מתחיל להעמיק את המושגים, אני מתחיל להבין מה זה יראה בצורה ביותר עמוקה, ולא כל עבודת השם שלי תשתדרג. כל עבודת השם שלי תראה אחרת. האם אני עוזב את יראת העונש? לא בטוח. יותר נכון, בטוח שלא. אני חייב שזה גם יהיה לי. השאלה אם רק אני אשאר רק בזה, כשאני חי יותר ויותר את עירת הרוממות, גם עירת העונש שלי פתאום מצטערת לי אחרת. היא כבר משהו אחר. היא לא יודעת משהו מנותק. היא נכון, יש השלכות, אני מפחד מהשלכות. אבל זה לא השלכות שרירותיות, זה לא איזה מלך אכזר כן, אומרים את זה היום הרבה ביחס לחינוך ילדים. אל תיתן עונש לילד שהוא סתמי. כן, צריך סיבה ותוצאה. אם הילד רואה סיבה ותוצאה, הוא מתחבר לסיבה. אפילו ילד. מי חי ככה פעם? ילד אחות הסתירה מהאבא, לא משנה, עשה לא עשה, חטפתי סתירה, זה לא בסדר, עורך דים את הראש. לפני נדבר 50, 60, 70, 80 שנה. היום אפילו ילד בן 4. אתה רוצה, אם הוא לא יבין, טוב, טוב. אם הוא לא יבין, טוב, טוב. שיש סיבה ותוצאה, עשית משהו לא בסדר, אז התוצאה, כי זה לא בסדר. לא סתם עונש שרירותי. למד אותנו שוב, שכשיש עירת הרוממות, היא מאירה גם את עירת העונש בצורה. בסדר? גם הרבדים היותר נמוכים שגם הם נכונים, הם כבר מקבלים תפיסה אחרת. לכן אומר הרב, העבודה הרוחנית שאומר לנו הרמח"ל לעשות היא לא לזכור למלמל כל מיני מלמולים. העבודה הרוחנית הזאת היא תהיה להעמיק, ואז גם יראה את העונש שלי תהיה אחרת. אני ממשיך הלאה בדברים שלו. עכשיו אתן איזה עוד דוגמאות, בוא נראה. כי לפי קדושת עמקי חוכמת העירה, שכל החוכמות אין הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני. הרמח"ל עוד יעמיק בהמשך, הרב עוד יעמיק בהמשך, שחוכמת העירה זה החוכמה הכי עליונה. וכל החוכמות הן רק ההכנה על החוכמה הזאת, הוא יסביר למה. וצריך לדעת שזה...
חוכמת העירה?
מה?
חוכמת העירה,
להעמיק אינו, להעמיק. מה? שנייה, כמה שאלות. כי לפי קדושת עמקי חוכמת העירה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, מה זה היראה? כן, יראה במובן של יראת שמיים. יראת שמיים שם כולל לכל העניינים המוסריים, הרוחניים. כן, כן, הבנה שזה חוכמה. שאין יותר חוכמה מזה. אין, נדבר על זה בהמשך, אין יראת השם היא חוכמה. החוכמה הכי גדולה שיש, דווקא חוכמת היראה, שאלה למה זה מוגדר, דווקא זה מוגדר כחוכמה. זו שאלה בפני עצמה שאני צריך להתמודד איתה. מה עשית לה, אלא הירשי?
לא, יראת החוכמה,
כן, חוכמה ביראה, אני צריך... שהעירה שלי תדמע מתוך חוכמה, מתוך תובנות מאוד מאוד עמוקות.
זה כאילו רב, בגלל שכאילו שהעירה זה כאילו יסוד לכל המידות?
העירה זה הבסיס לכל עבודת השם. אבל עירה גם לשם כולל, אני חושב, לכל העניינים הרוחניים. לשם כולל להכל. שכולם צריכים לנבוע מתוך מקום של חוכמה, וצריך להבין את החוכמה הזאת. ואז מסביר למה. לא, צריך לדעת, כי לפי קדושת, עם קי, זה דבר קדוש ועמוק, חוכמת העירה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב, בדיבור פנימי. זה משהו שבלי היגיון הלב, בלי הבנה מעמיקה, וברור מעמיק גם בתוך הנפש שלי, אני לעולם לא יבין אותו. וכשאני אשאר בדיבור, בתמלול החיצוני של הדברים, ואני אתן פה דוגמה למה זה עירה, מה זה עירה? פחד, צמצום, איזה משהו שרירותי. הפכתי את אלוקים לאיזה משהו אמתני, לאיזה רודן. לאיזה חרב כותב בכל מיני מקומות, איזה צורה חריקטורית כזאת, איזה מישהו אימתני מפחיד שרק חפש להעניש אותי. אני אקח דוגמה גם בשתי מילים את האהבה. מה זה אהבה? אהבה זה כבר קשר, זה כבר חיבור. כן, אהבה, איך הרמח"ל בחסידות מתאר את האהבה? אדם שאוהב, אז הוא קנאי למי שאוהב אותו. אז הוא מרגיש עליו חיבור, מרגיש עליו דבקות. זה אהבה. אבל גם כאן, שוב, מה זה אהבה? אני מרגיש דבקות להמון דברים בחיים. כן, אדם אומר, אני מאוהב באישה הזאת, אני לא מסוגל בלעדיה. אבל אחרי שתי שניות שהוא כבר לא מסתדר לו איתה, נפתחת מלחמת גירושין אכזרית, שכל אחד יורה בכל התותחים ולא מעניין אותו הצד השני. אומרת, אהבה אמיתית, שאהבה מה זה? אהבה אמיתית זה התאחדות. זה אחדות, זה אהבה ואחד, שלושת, שניים, 13 בגימטריה. אהבה אומר ספר העיקרים, דבקות האוהב הנאהב, ויות אחד. זה משהו אחר לגמרי. זו אהבה שגם אם לא הכי נעים לי, זה חלק ממני. זה משהו אחר. לאהבה הזאת אני אגיע, רק שאני אבין מה זה אהבה. אם אני אחפש, כי אם לא אני אחפש משהו אחר, מה אני אחפש? מה עושה לי נעים? ואם פתאום איזה גברת אחרת עושה לי נעים, יותר מהגברת הזאת, אז יאללה, שלום, לא מעניין אותי. אבל אם אני מבין שאני מחפש אהבה אחרת, הרבה יותר גדולה, שהאהבה זה בעצם התאחדות, להיות דבר אחד, כשאני דבר אחד עם מי שאני אוהב, אז זהו, זה נגמר, זה חלק ממני. אין אופציה אחרת. אין, כאילו, זה כמו שאני לא אוריד עצמי את היד, כמו שאני לא אוריד עצמי את היד, כי נמאס לי ממנה, כי זה חלק ממני, אני גם לא אוכל לוותר על זה. אז כגודל התובנה, הבירור שלי ביחס לאהבה, ככה יכול להיות שיתקדם גם במושג הזה. אבל מה המורכבות פה? אומר הרב במוסר אביך, וזהו בעצם עצמו סיבת ההלם שלהם. זו עצמה הסיבה שהדברים האלה נעלמים. למה? מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינן שווה בדיבור פנימי, כמו בדיבור החיצוני. ורוב החוכמות שידובר בהן, יוכר מצד הדיבור הערך העומק שבהן וההכרח לעיין בהן עד שידען. ואפשר לשום בעל שכל, שהוא יצייר לו שהוא יודע אותן אם לא ידען. מה שאין כן כל ענייני חובת הלב שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם, לפי עומק החוכמה שבהם. לעצור כאן שנייה. אומר פה הרב מוסר, אומר פה הרב עיקרון מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העניינים הרוחניים בצורה מאוד 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 שונה. העניינים הרוחניים, כן, מי חי את חוכמת הפיזיקה ביום יום? פיזיקאים. מישהו מדבר פיזיקאית ביום יום? אף אחד לא מדבר פיזיקאית. מישהו מדבר על חוכמת הרפואה ביום יום? כשאדם לומד רפואה, הוא מבין שדברים שצריך להעמיק בהם, לא את פיזיקה, דברים שצריך להעמיק בהם. העניינים של היראה, העניינים של היראה, אהבה, כל העניינים, המושגים הרוחניים, זה המושגים שאיתם אנחנו חיים. כן? מי לא מכיר את המושג יראה? כל אחד יגיד לך מה זה יראה, מה? אני יודע, מה? אני גדל, חי, אני מגיל אפס יודע מה זה יראה. מי לא יודע מה זה אהבה? מי לפחות לא חושב שהוא יודע? כי כולם חושבים שהם יודעים. מי לא יודע מה זה קנאה, וכעס, ודבקות, וכולם מבינים, זה משהו שכולם חיים אותו. כולנו משתמשים במושגים האלה, לבטא כל מיני הרגשות, וחוויות, וכולנו עסוקים בזה, וזו בדיוק הסכנה, כי אנחנו משתמשים, כי אנחנו זה מושגים שאנחנו עסוקים לדבר בהם, וכשאנחנו נכנסים לבית המדרש, כשאנחנו נכנסים לבירורים מוסריים ורוחניים, אנחנו עדיין משתמשים באותם מושגים, ונשארים באותה הבנה מאוד מאוד שטחית. אנחנו לא מבינים שאי אפשר לקחת לתוך הלימוד, לתוך העבודה הרוחנית, את אותם מושגים כמו שהם היו בצורה הבוסרית שלהם. אנחנו חייבים להעמיק במושגים. וזה הבלבול. זה, הם מצד אחד מאוד גלויים, דווקא בגלל שהם מאוד גלויים, אומר הרמח"ל מסילת ישרים, דווקא בגלל זה הם מצוי. דווקא, זאת הסיבה עצמה, זה גוף הסיבה. בגלל שהם גלויים, בגלל שאני חי אותם ביום יום, בגלל שזה לא איזה משהו שאני מביא, כשאני אבוא אגיד לכם איזה מושג בפיזיקה, כל אחד פה מה יקרה, יעצום את העיניים, יתרכז, עושה להבין טוב טוב את העומק של המושג הזה. כשאני מדבר איתך על אהבה, ישר באופן אוטומטי מה עולה לי, אני יודע מה זה אהבה. כאילו, הנה, אני יודע, עשה עתק הדבק, מה שהכרתי עד היום. נכון? זה הלשון של הרב. כי לפי קדושת עמקי חוכמת העירה, כן? וזהו בעצמו סיבת ההלם שלהם, מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מוגלים בחוכמות, שהם בהן עניינן שווה, בדיבור הפנימי, כמו הדיבור החיצוני, ורוב החוכמות שדובר בהן יוכר מצד הדיבור, ערך העומק שבהם. אני לא יכול להבטא מושגים בפיזיקה בצורה שטחית, זה לא קיים. אני מדבר בזה, אני מדבר ישר את העומק של החוכמה. והכרח לעיין בהן עד שידעיים, אני לא חושב לעצמי שאני יכול להבין את המושג בלי לעיין בו, בלי להתבונן בו, בלי להעמיק בו, בלי לחשוב, בלי לרכז את כל הכוחות שלי בתוך ההבנה של המושג הזה. אי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותם, אם לא ידע, אף אחד לא יכול לחשוב שהוא יודע אותם, אם לא יודע אותם. אבל תשאל מישהו מה זה אהבה. תשאל ילד בן 5 שיגיד לך נדע מה זה אהבה. ילדה בת 8 יגיד לך נדעת מה זה אהבה. מה זה יראת שמיים? ברור מה זה יראת שמיים. אני יודעת מה זה יראת שמיים. למה? כי יודעת מה זה יראה. היא חושבת שהיראה שלה, זה אותה יראה שיש לה מהמורה שלה. זה אותה יראה. היא עושה את הקדבק, היא מכירה את המושג. מה שאין כל כל ענייני חובות הלב. שזה שונה. שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם. כי היא לא נוסעת בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. מי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שהוא יודע הדברים, ידיעת השמות. האדם בעצם יודע רק את השמות, אבל הוא יחשוב שהוא מבין, שהוא יודע עד הסוף, וזה טעות. טעות שקורה לכולנו. וכדי להתחיל להתקדם, צריך להבין קודם כל, אני לא מבין. זה שאני מכיר את המושג האהבה, זה לא אומר שאני באמת מבין אותו לעומקו. על כן החובה היא לעיין. שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. ומלא התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה. עד שיעלה בידו להעניק מתוך ידיעתו גם לזולתו. כן, אז הפתרון הוא לעיין, להתבונן. ולאט לאט האדם מפנים ומבין ומעמיק בדברים. ואז יש לו משנת עולם סדורה, שמתוכה יכול לבוא וגם קודם כל חדש לעצמו, וגם להוציא החוצה הלאה, להרחיב, לברר את המושגים. הדברים ברורים? צריכים להאמין מה שקראתי פה עכשיו בפסקה הזאת? אז זה העיקרון של הרב, לכן אומר הרב, זה ממש כמו שסיעת ישרים אומר, דווקא פרסומם הוא הגורם השכחה שלהם. הוא הסיבה לבלבול. כן. כי אם לא הייתי יודע, אם לא הייתי חושב שאני מבין, שהייתי שומע חז"ל אומרים לי, הייתי רואה פסוק, לאהבה את השם אלוקיכם. הייתי אומר, רגע, מה זה לאהבה את השם אלוקיכם? עכשיו להעמיק, מתוך ההתבוננות הייתי מגיע למושג מאוד מאוד עמוק של אהבה והייתי מתקדם מאוד באהבה. או כשאומרים לאהבה, ורגע אני גם אוהב את החתול שלי ואיזה כיף, וגם את הקדוש ברוך הוא אני אוהב, אז אני נשאיר את האהבה ברובד מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד שטחי. וכמו שאת החתול שלי, שהוא מת, אחרי חצי שעה שכחתי ממנו, והכל היה בסדר, אז גם הקדוש ברוך הוא נהיה לי כמו אהבה, כשזה נחמד זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. והכל בסדר, שום דבר לא יקרה אם אני לא אוהב אותו. כן, אז בעצם הסכנה שוב, זה שבניגוד לחוכמות רגילות שבהן, אני לא יכול להתבלבל, אני לא יכול לבוא ולחשוב שאני מבין שאני לא באמת מבין, זה לא יכול לקרות. ואז אני אומר, כל היחס שלי לעיסוק במושגים באותה חוכמה, הוא אחר לגמרי, הוא מיד רציני, מעמיק, מתבונן. העניינים האלה, משום מה, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות החיים, שהחיים שלנו מסובבים סביב כל המושגים האלה. אהבה, יראה, דבקות, קנאה, כעס, וכו' וכו'. ואז הוא צריך פה בלבול. רגע, אני מכיר, אני יודע. אם אני יודע, אז אני לא באמת משתך להעמיק. לכן איך אנשים לומדים מוסר, ויראה, ועם ישראל, עד היום, התלהבו, תראו את ספר, פותחים סיית ישרים, וקוראים איזשהו משפט, ומתלהבים, וואו, כל הגוזלת חברו, אפילו שווה פרוטה, כאילו נוטל נפשו ממנו. וואו, ראית מה זה? מפחיד, איזה פחד. ככה אנשים לומדים. והאמת היא שלא צריך ללמוד ככה. לימוד זה לימוד, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. לימוד זה רגע, מה זה אומר נוטל נפשו ממנו? מה זה אומר? לא נוטל נפשו, מה הקשר איתו נפשו? לקחתי לו כסף. מה הקשר לקחת לו כסף, לקחת לו את הנפש? ואז אדם רואה עוד כל מיני מאמרים, ואז הוא מבין, רגע, ממון זה נקרא דמים. ונכון, וראינו גם ש... כאילו בעצם מה זה ממון? אתה מעמיק. ומתוך העמקה אומר, רגע, כנראה שאנחנו רואים כן, בכל נפשך, בכל בעודיך, אפילו נותן לכל ממונך. והחזל אומרים שאדם ממונו חביב עליו מגופו, שאדם גופו חביב עליו ממונו. רגע, מה קורה פה? מה זה, כולם ממון? לא, לא, לא. יש מימד בסדם בממון, שהוא חלק מתחושת הקיום שלי. אז אני מעמיק בהבנה של זה, אני אומר, וואי, מכאן אני מבין. עכשיו אני פתאום מתחיל לבלוב לי הסימון, תראה, אנשים מוכנים לסכן הכל בשביל כסף. אני מבין כמה זה מימד כל כך עוצמתי בחיים של האדם. היחס שלי הוא כבר אחר. אני מבין שאני צריך, זה אתגר אחר, שאני צריך להתמודד איתו. אז, ואין ספור דוגמאות, אני בעצם לא רואה פה רק דברי חיזוק באלמה, אלא רואה פה משנת עולם סדורה, שמתוך העמקה שלי בה אני גם יכול להתקדם בה. שוב, אני לא בא לבטל את הקומות הנמוכות, הפשוטות יותר. הם תמיד יצטרכו להישאר. הרב כותב בהרבה מקומות, שירת העונש יש לתפקיד מאוד מאוד חשוב. אבל כשאני ירומם את המושגים שלי, גם ירת העונש תורה באור אחר. גם אם תהיה כבר משהו אחר. כן? לא תהיה משהו שאני עכשיו כולי רועד וזועזע ומפחד, אולי הקדוש ברוך הוא באופן שרירותי, יבוא ויתן לי איזה מכה, ואולי פספסתי, אני רואה, תופס הכל אחרת, תופס הכל אחרת, כל המושגים מתרוממים, כל עבודת השם מתרוממים. וזה בעצם, טוב, השאלה הבאה שתצטרך להישאל לי, רגע, למה הקדוש ברוך הוא בלבל אותנו ככה? למה לעשות את הבלגן הזה? למה לסבך אותנו? אתה בעצם בא ומרגיל אותי כל מיני מושגים, וגורם לי לא להעמיק בהם, ואז אתה, למה לעשות את זה? לא היה יותר טוב שהמושגים הרוחניים יהיו במקום מסוים, ואת החיים היינו חיים לפי דברים אחרים. כשהייתי רוצה להתקדם רוחנית, הייתי מתחיל לברר את המושגים האלה, להתקדם רוחנית. למה הקדוש ברוך הוא יצר את הבלבול הזה? למה הקדוש ברוך הוא יצר את הסיבוך הזה? זו שאלה, צריך להתמודד איתה, והרב עונה עליה בהמשך. שאלות, הערות? ברור לכולם? כן? אז הדברים האלה דברים פורסמים של הרב. שוב, כל מי שכולם אתם תלמדו פעם בחברותה, בשיעור, חבורה, זה בסיס ממש ההתחלה של דבר ספר מסיעת ישרים. זה בסיס חשוב, כי כל המבט על הספר הופך להיות אחר. לא קורא את הספר כאיזה ספר שהוא כמובן, הספר מסיעת ישרים הוא ספר מאוד מאוד מעשי, ספר שמדריך אותי בדרך מאוד מאוד ברורה. זה לא ספר אמונה שעסוק וכל מיני ברורים מוסריים כאלה כללים. זה ספר שמדריך אותה פרקטית, אבל עדיין, לא המדרכה הפרקטית, אתה יודע איך היא תעבור הרבה יותר טוב? בתוך ברור שכלי, בתוך העמקה. כשאני אעמיק, כשאני אברר, ההתקדמות הרוחנית שלי תהיה אחרת. אני אוכל גם להתקדם רוחנית בצורה הרבה יותר עמוקה. ואז אני אשאיר מקום לירת העונש. אני אשאיר מקום, גם אנחנו בני אדם בסוף, להתחיל להיות רק לירת הרוממות, או רק אהבה בצד האידיאלי שלה, זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כן, כאילו זה... אני באיזשהו תהליך, אני איזשהו גרף שבתוכו אני כל הזמן רוצה לקדם את העבודה הרוחנית שלי ולרומם אותה, ומתוך כך להעיר את כל הבניין הרוחני שלי. אז זה הדברים הבסיסיים שהרמח"ל מגדיר פה, ואת אותו דבר, את אותו עיקרון, תעשו את הקדבק לכל המושגים הרוחניים. בסדר? יישר כוח, עלו להצליחו.
תודה. בזכות הגר"א, לגבי מה, זורקו מבינת, את העונש, איך כל ספר הבן שלמה מדבר הרבה, אני לא יודע.